אמריקה, הרבה מעבר לחוסם. אתה רואה כמה יש חברים בקונגרס או משהו, היהודים בארצות הברית הם, אני יודע, 1%, 2%, מקסימום, כן? והם מאוד מעורבים בזה. הקהילה היהודית היא מאורגנת, מאוד מאורגנת בתמיכתה מישראל, זה הדבר שהתפתח במהלך השנים. ולכן כמובן יש השפעה פוליטית, עוד פעם, כמו כל מדינה דמוקרטית יש השפעה לציבור. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אפשר לומר שבשנים האחרונות, ואני אסיים את הסקירה הקצרה, יש גם השפעה לגורמים דתיים, בעיקר לאוונגליסטים, שגם הם מסיבות דתיות, הם תומכים בישראל. יש ויכוח מה בדיוק עומד מאחורי התמיכה הזאת, אבל נעזוב את זה כרגע. לא משנה, הם באמת תומכים בישראל, והם גם מהווים כוח פוליטי. כמובן במספרים, הם לאין שיעור יותר מהיהודים, כן? גם היהודים יש בארצות הברית, יש ויכוח, 3 מיליון, 4 מיליון, 5 מיליון, אבל האוונגליסטים זה עשרות מיליונים, אז זה גם גורם משפיע. אבל הוא משפיע בכיוון אחד בלבד, משום שהם חד מפלגתי בעיקר, תומכים במפלגה רפובליקנית. אבל הקהילה היהודית היא בהחלט גורם שיש לה השפעות בדו מפלגתיות, ולכן זה הגורם. אבל אלה שלושת הגורמים, ההשפעה של קהילה היהודית חזקה, תומכת בישראל, מקורות תמיכה חזקים לישראל בשכבות אחרות בחברה האמריקאית, העניין של אינטרסים משותפים ברמה של הריל פוליטיק, ומעל הכל תחושת ערכים המשותפים של מדינה קטנה, אגב לא רק בערכים, זו מדינה ששותפה לארצות הברית, יש עניין של החלוציות, קליטת עלייה, הרי אמריקה מדינה שנבנתה על הגירה, ישראל קלטה מיליוני עולים וכו'. כלומר יש הרבה משותף בהיסטוריה שלנו, ואפשר ללכת אחורה ולהגיד שגם האמריקאים יצאו משלטון בריטי וגם אנחנו מרדנו נגד שלטון בריטי מוקמה המדינה. כלומר, זה הנושא המרכזי שהנדבך של אותם יחסים.
ומהסקירה ההיסטורית הרחבה, אני רוצה ברשותך להתמקד בהווה. האם אתה חושב שעמדותיו של הנשיא טראמפ, בשונה מקודמו, משפרות את מצבה האסטרטגי של ישראל?
תראה, אז זו שאלה באמת מעשית על ההווה. ופה אני רוצה להגיד את דעתי שאולי יש שונה מלהיות אחרות. יש, כלומר אני רואה בעיה רצינית ביחסי ישראל ארצות הברית במבט לעתיד. ואני אסביר את זה. יש אנשים היום שאומרים, ראש הממשלה בעצמו, מי יותר מוסמך ממנו לכאורה, הוא אומר יחסי ישראל ארצות הברית מעולם לא היו יותר טובים. אני חושב שזו גישה פשטנית מדי. ברגע זה, אפשר לומר נכון, זו ממשל שהתמיכה שבישראל היא מאוד חזקה, אם כי ממשלים קודמים גם תומכו בישראל באופן חזק, ממשל קלינטון, ממשל בוש, הרבה דברים שטראמפ אומר, גם אחרים אמרו את זה. אמנם יש ויכוח לגבי אובמה, היה לנו ויכוחים איתו בתחום המדיני אולי, כן, סוריה הפלסטינאית, אבל התמיכה של טראמפ בישראל בבית הביטחוני, בבית שטף המודיעיני, בבית התמיכה הכלכלית והביטחונית, היה לאין שיעור. אבל זה נכון שהיום המדיניות היא בהחלט של הממשל הזה, הוא מאוד פרו-ישראלי. הדוגמה הקלאסית כמובן, עברת השגרירות לירושלים, שיש בזה חשיבות מדינית מסוימת. אבל כשמסתכלים לטווח ארוך, היסוד, נכסי צאן ברזל שיחסי ישראל ארצות הברית בשונה ממדינות אחרות בעולם, היה בכך שהתמיכה הזאת הייתה מאז ומתמיד דו-מפלגתית. וזה בנפשנו. עכשיו תראה, למשל אתה לוקח ברוב מדינות העולם, זה תלוי במי בשלטון. ניקח מדינות אירופה, מדינות דמוקרטיות, אני לא מדבר על מדינות דיקטטוריאליות, כן, או שיש שם מהפכות ראשונות שלנו, ניקח מדינות דמוקרטיות. עכשיו תיקח, מרקל, כל עוד שהיא בשלטון בגרמניה, גרמניה תיתן תמיכה למדינת ישראל, אנחנו רואים את זה בבידורים, מוכרת לנו צוללות, תומכת בישראל בפורומים בינלאומיים. מרקל היא חסידת אומת העולם, היא אומרת שהיא רואה באחריות ההיסטורית של גרמניה למדינת ישראל, היא באמת מודעת לעניין של השואה וכו'. אבל אם מחר יעלה המפלגה סוציאליסטית לשלטון בגרמניה, זה לא יהיה אותו דבר. ניקח דוגמה אפילו יותר קיצוני, ניקח את אנגליה. היום יש שלטון של השמרנים באנגליה, מי היא ראשת הממשלה, והיא באמת פרו-ישראלית, אבל יש שם אופוזיציה בראשות קורבן. אם אותו קורבן יעלה בשלטון בבריטניה, כל יחסי ישראל עם בריטניה השתנו לחלוטין לרעה, כן? שוודיה עלה שלטון אחרי, היה בחירות, עלו הסוציאליסטים, אז זה התחיל להיות מדיניות, לא אגיד אנטי-ישראלית, אבל בוודאי לא פרו-ישראלית. ככה זה בכל המדינות. עודו, היום יש משטר של מדינה, של מפלגה הינדו, פרו-הינדואית, אבל שהייתה מפלגת הקונגרס בהודו, וזה יכול להתחלף, רגע, מתחלפים שלטון, הייתה פחות פרו-ישראלית. בארצות הברית, שזה אמרתי עוד פעם, היחסים שלנו עם ארצות הברית, הברית שלנו עם ארצות הברית, זה יסוד מוסד במעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל, אין דבר יותר חשוב מזה. ולכן כל הזמן, מאז 48, זה היה בנוי על תמיכה דו-מפלגתית. ארצות הברית היא מדינה של שתי מפלגות, מה שבאנגלית אומרים bipartisan, כלומר דו-מפלגתית. וזה מה זה מתנהל, וכן אתה רואה, זה יכול להיות נשיא רפובליקני, נשיא, ביל קלינטון היה נשיא דמוקרטי, הוא היה באמת בלב ובנפש פרו-ישראלי, כן? את הקשר שלו עם רבין זה קשה לתאר. בוש הבן, כן, היה רפובליקני, לא היה יותר פרו-ישראלי ממנו. רייגן היה רפובליקני, גם היה מאוד פרו-ישראלי. כלומר, זה היה דבר, וגם בסנאט, גם בקונגרס, כן, בבית הנבחרים, בקונגרס בכללותו, ובדעת הקהל הייתה תמיכה דו-מפלגתית. וידענו כל הזמן לשמוע עליה, ומי שמסתכל על מה שקורה היום בארצות הברית, זה מתחיל להתערר. אתה רואה סקרים שאומרים לך דבר שאני לא מכיר מספרים כאלו בעבר. אמנם התמיכה הכללית בישראל היא עדיין גבוהה, במחקר האחרון הראה 65% פרו-ישראלים, זה נכון, אבל פעם החלוקה בין המפלגות היה, לא היו הבדלים גדולים. היום אתה רואה שאלה שמצביעים רפובליקנים אומרים 87% בעד ישראל, ובדמוקרטים זה רק 49%, ופחות מ-50%. ואם אתה לוקח את הדמוקרטים, אתה מתחיל לחלק אותם יותר ליברליים, פחות ליברליים, או שאתה הולך לפי הגיל, אתה רואה שבדור הצעיר, התמיכה הזאת היא נחלשת קצת. והסכנה הזאת שישראל תזדהה, יהיה זהות בין ישראל למדינה מסוימת, למפלגה מסוימת, או לממשל מסוים, שיכול להרער את התמיכה הדו-מפלגתית, זאת סכנה גדולה מאוד, שצריך לעשות את הכל, ואני לא בטוח שעושים את הכל, כדי לא להיקלע חלילה לסכנה הזאת וכדי למנוע אותה.
ולסיום, בקצרה, ברשותך, אנחנו מציינים בימים אלה 70 שנים להקמתה של מדינת ישראל. איך אתה מעריך את מעמדה האסטרטגי היום לעומת תקופות קודמות?
זה אותו דבר, גם פה הייתי אומר, כמו שמעת על השאלה הקודמת, אני יודע שיש אנשים שאומרים מעמדנו האסטרטגי עוד לא היה אף פעם כל כך טוב. זה נכון וזה לא נכון. אנחנו יודעים שעמוס ידלין, ראש המכון אצלנו, ששבעים אנשים מחוץ לשנו אותו, מה המצב במילה אחת הוא אומר טוב, שתי מילים לא טוב, מה זה הכוונה? היום המצב האסטרטגי הוא מצוין, יש לנו שלום במצרים ושיתוף פעולה וממשל הסיסי שמשתף איתנו פעולה, ואנחנו איתם אינטרסים משותפים. יש שיתוף פעולה עם ירדן ביטחוני כידוע, סוריה, הצבא שלה, הרוס וכולי, מדינה ש... אסד דאג כבר להרוס אותה לחלוטין וכו'. היום ברגע זה, אבל יש עננים באופק, ובעיקר מה שאני רואה כערעו על המצב האסטרטגי בישראל, תוצאת מלחמת אזרחים שהיה בסוריה, היא, אני יכול להגיד, כמעט התוצאה הכי רעה שיכולנו לצפות מבחינתנו, מכל התוצאות אפשרות. שם נוצר ציר של רוסיה, איראן וטורקיה, שזה ציר לגבי רוסיה וטורקיה, לא אגיד שזה גם אויבים שלנו, לא, רוסיה יש לנו יחסים טובים איתם. ארדואן הרבה פחות, איראן במצר רוצה להשמיד את מדינת ישראל, מצהירה את זה יום ולילה. הציר הזה הוא ציר שיש בה אינטרס משותף מאוד, הם עובדים יחד, והציר הזה מעמיד אתגרים רציניים למדינת ישראל. אז לא צריך להגזים גם בכיוון ההפוך, האיראנים עוד לא עומדים על הגדרות, אבל זה בהחלט בעיה אסטרטגית, מבחינה מעמדה אסטרטגי, מה שקורה באזור. יש לנו אויב רציני, קשה, זה איראן, שהיא שולטת היום כמעט, היא לא שולטת, אבל היא בעלת השפעה מרכזית בעיראק, היא בעלת השפעה מרכזית בלבנון דרך החיזבאללה, והיא יותר ויותר תופסת השפעה בסוריה, בעידוד אותו ציר שהולך איתה, שזה רוסיה, שזה הגורם הדומיננטי, וטורקיה שגם... מדיניותו של ארדואן הרי ביסודו הוא אנטי-ישראלי מובהק, רואים את זה בכל הוא לא חוסך אף הזדמנות, לא מובן אף הזדמנות כדי לתקוף את זה. לכן הציר הזה הוא בהחלט בפוטנציה איום עלינו, אני צריך להערך על זה. מדינת ישראל חמת 70 שנה, אנחנו סיפור הצלחה, היו לנו מצבים הרבה יותר קשים, באופן כללי בהחלט מצבה שישראל היום הוא טוב, אבל אסור לשקוע באופוריה, וגם לא בפאניקה, אבל צריך להערך לעתיד. יש עדיין אתגרים רציניים לפנינו ל-70 שנים הבאות, ואז נקווה שבעוד 140 שנה מי שיבוא ויתראיין פה יוכל להגיד שעכשיו המצב כולו טוב.
תודה רבה, יהודה.
בבקשה.